משה יורד, רבינו יורד מהר סיני עם שני הלוחות בפעם השנייה, והוא מקהיל את כל הדת מישראל, ויש לו שני דברים לומר להם. הדבר אחד על שמירת שבת, שיש ימים תעשה מלאכה, והדבר השני על מלאכת המשכן. זה שני הדברים שהוא אומר להם בהזדמנות הזאת. מה הקשר בין שני אלה? אנחנו יודעים שלומדים כל מלאכות שבת ממלאכות המשכן. הלמתת מלאכות שבמשכן הן אלה שאסורות בשבת. למה זה באמת? מה הקשר? האם זה רק מקרה, חז"ל ראו בזה סימן יפה לדעת מה אסור בשבת, או שיש בזה יותר מזה? שמעתי ממורי ורבי רב גדליה איזמן שליטה, שהפשט הוא ככה, אנחנו צריכים בשבת לשבות, מפני שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכת שמיים וארץ. אז צריך לשבות מכל המלאכות שהיו בבריאת שמיים וארץ. אבל איזה מושג יש לבשר ודם בבריאת שמיים וארץ? איך בוראים שמיים וארץ? אז יש לנו מושג בזעיר אנפין מהמשכן. המשכן היה צריך לכלול בתוכו את השמיים וארץ בזעיר אנפין. כתוב בגמרא שיודע היה בצלאל לצרף אותיות, כלומר שמות הקדושים שנבראו בהם שמיים וארץ, שנאמר השם בחוכמה יסד ארץ כונן שמיים בתבונה בדעתו תורמות נבקר, כלומר חוכמה, תבונה ודעת. בצלאל כתוב ומלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. אחר כך אצל חירום שעוזר לשלמה לבנות בית המקדש גם כן כתוב וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. אז המשכן כולל את כל הבריאה בזעיר אנפין. אז כמו שכל הבריאה שובתת בשבת, גם המשכן צריך לשבות בשבת. מלאכת המשכן לא דוחה שבת, אחר כך קורבנות חלקם כן דוחים שבת, אבל הקמת המשכן לא דוחה שבת. אך את שבתותיי תשמורו, כתוב בפרשה שקראנו בשבוע שעבר, שלא תעשה מלאכת המשכן בשבת. יש הבדל לכאורה, בבריאה השבת היא בגמר הבריאה, ואילו במשכן השביתה היא בתוך כדי מלאכת המשכן. כל שבוע ושבוע עובדים שישה ימים ונחים ביום השביעי, אבל גם בשבת עוד לא נגמרה הבריאה, מפני שחז"ל הרי אמרו שהאש נבראה רק במוצאי שבת. עלתה במחשבה כבר להיברות, אבל נבראה רק במוצאי שבת, כשאדם הראשון מקיש שתי אבנים ויוצא את אש. חשבתי באמת למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה, שהאדם הראשון ידליק את האש. הקדוש ברוך הוא יכול גם להדליק אש, עשה את כל הבריאה, ידליק גם את האש. יש בחז"ל שמטרונית האחת שאלה, אחד מחז"ל, אני לא זוכר מי, למה אתם מלאים את עצמכם? הרי האדם נברא ערל, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה ערל, למה אתם מלאים את עצמכם? אז הוא אמר לה, מה יותר חשוב, מעשה בני אדם או מעשה הקדוש ברוך הוא? מה יותר מתוקן? לכאורה מעשה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא, הקדוש ברוך הוא מצמיח מארץ שיבולים, ואתה צריך לקצור ולטחון ועוד כל מיני מלאכות, אז בסוף יש לך לחם לאכול. אז סימן שהתיקון נמסר לבני אדם, הקדוש ברוך הוא בורא את השיבולים, אבל אתה צריך אחר כך לטרוח ולתקן ולעשות מזה לחם. אז כך גם השם בורא את התינוק, אבל אתה צריך לטרוח למול אותו, לתקן אותו, זה התיקון של התינוק. אז אולי לכן נדחתה האש למעשה האדם הראשון, להראות שגם הבריאה מושלמת על ידי האדם, שלא הקדוש ברוך הוא משלים את כל הבריאה, אלא משאיר עוד לאדם לתקן אותה, שתהיה מושלמת. אולי לכן מילה דוחה שבת, כי שבת היא על מלאכת הקדוש ברוך הוא, ומילה היא תיקון על ידי האדם, אז היא דוחה שבת. צריך להיות על כל פנים, התורה פרטה כאן את מלאכת העברה מכל המלאכות, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה פרטה התורה דווקא את העברה? בגמרא יש מחלוקת אם העברה ללאו יצאת, שעל העברה לא חייבים סקילה או מטעמים אחרים, אבל לפי מה שאמרנו, מפני שהברה עוד לא נגמרה בבריאת העולם בששת ימים, אז היה סברה לומר שמעברה לא צריך לשבות בשבת, זה לא נגמר בששת ימים, אז לכן כמה שמובן שאפילו ממה שלא נגמר מעברה גם כן צריך לשבות בשבת. אבל עדיין צריך טעם, למה הלימוד הזה שצריך לשבות גם מעברה כתוב דווקא בפרשת המשכן, על שבת כתוב בהרבה מקומות בתורה, למה זה כתוב דווקא כאן בפרשה של המשכן? אז אולי מפני שכאן השלמת בריאת המקום, השלמת בריאת הזמן זה השבת והשלמת בריאת המקום זה המשכן ואחר כך המקדש בירושלים, אז זה נגמר על ידי האדם וכאן יש גמר על ידי האדם, המשכן בורא האדם. על כל פעמים בבריאת העולם נבראו שני דברים, גם הזמן נברא, בראשית ברא אלוקים זה ראשית הזמן, קודם לא היה מושג של זמן, וגם המקום נברא. בזמן הסוף הוא קודש, היום האחרון מהזמן הוא קודש, במקום זה להפך, הראשית היא קודש, מציון נברא העולם, מציון הושתת העולם, מאבן שתייה, אז ההתחלה היא הקודש, ובזמן דווקא היום האחרון של הזמן הוא הקודש. אחר כך בעקבות החטא של הלבנה וחטאים אחרים נוספו עוד מועדי קודש, ראש חודש, ראש השנה וכן הלאה, הכל בעקבות חטאים, אבל השבת היא בלי חטא, כולם תלויים בלבנה כי הלבנה חטאה, חוץ מהשבת שתלויה בשמש כי לא, שהשמש לא חטאה, השבת לא מרמדת על חטא, השבת היא על השלמות, מצד הבורא הכל שלם, מצד הנבראים היו קלקולים ולכן יש צורך במועדים. כשישראל מתחילים לקבל את התורה במצרים נותנים להם שליטה על הזמן, החודש הזה לכם, אתם קובעים את הזמן, בית דין נהיים ביילים על הזמן, כשנכנסים לארץ ישראל בית דין נהיים ביילים על המקום גם כן, מה לקדש, מה לא לקדש, כל שטח שקידשו זה קדוש ומה שלא קידשו לא קדוש, את העזרה אפשר להגדיל וכן הלאה. אבל ספר יצירה אומר שיש שלוש בחינות, עולם, שנה, נפש, כלומר מקום וזמן ונפש, אז בית דין בעלים גם על הנפש, את מי לקבל לתוך עם ישראל, וגם אמנם במקרים חריגים אבל בכל זאת היו מקרים כאלה, גם את מי לדחות מתוך עם ישראל, דחו את הקוטים מתוך עם ישראל, שנייה בגמל שדחו את עשרת השבטים מתוך עם ישראל, אז בית דין הם בעלים גם על הנפש, הם בעלים על גבולות המקום, בעלים על גבולות הזמן, בעלים על גבולות הנפש. מקום שיותר קדוש, אז פירושו שהוא מוגבל, לא כל כך הרבה אנשים רשאים להיכנס אליו, בקודש הקודשים אז רק כהן גדול וגם זה רק ביום הכיפורים, ובקודש אז כהנים בשעת עבודה, בעזרה כבר קצת יותר, כמה שהמקום יותר קדוש הוא יותר מוגבל, וכך זה בזמן, כמה שהזמן יותר קדוש, בחול המועד אסור לעשות מלאכות סתם, רק מותר דבר העבד, ביום טוב רק אוכל נפש, בשבת רק פיקוח נפש, אז זו הגבלה. הזוהר אומר שהאיסור להשתמש בתמיד חכם זה מקביל לאיסור לחלל שבת, למה? כי מה אני עושה כשאני מחלל שבת? אני משתמש בזמן קודש בשביל הצרכים שלי, הזמן הזה הוא קודש להשם, הוא מוגבל בהשתמשות, ואתה משתמש בו לצרכים שהתורה לא התירה, ואותו דבר כשאני משתמש בתלמיד חכם, הנפש, אני משתמש בנפש הקדושה להשם לצרכים שלי, אז להשתמש בתלמיד חכם אומר הזוהר זה מבחינת חילול שבת. אז גם כאן, גם בנפש, כמה שהנפש יותר קדושה יותר היא מוגבלת, האדם חייב בשבע מצוות, ישראל חייבים ביותר מצוות, כהנים עוד יותר מצוות, כהן גדול, מלך עוד יותר מצוות, למה? מפני שקודש ישראל להשם, הם מיוחדים לעבודת השם, אז הם מוגבלים יותר. כי בני ישראל עבדים, הרי ההלכה היא שפועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היום. למה? כי הוא רכוש הקדוש ברוך הוא, לא יכול, אסור לו למכור את עצמו לעבד. אמנם יש דין עבד עברי, אבל התורה לא רוצה שיהודי יהיה עבד עברי. אז הוא פועל, יכול לחזור בו אפילו באמצע היום, כי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. קבלן לא יכול לחזור בו באמצע היום. ומה זה, מה ההבדל בין פועל וקבלן? פועל מקבל משכורת לפי זמן, לפי יום עבודה או שבוע עבודה. קבלן מקבל לפי תוצרת. למה, הוא יחרוש שדה, אז יקבל על חרישת שדה כך וכך, או על חרישת דונם או שני דונם, לפי תנאי התשלום של בעל הבית, אבל מקבל לפי הספק, לא לפי זמן, אלא לפי הספק. מה ההבדל בין זה לזה? שאדם מוכר לחברו תוצרת, אין בזה כל רע לפי התורה. כשעם ישראל יושב על אדמתו, זה מוכר לזה את תוצרת גפנו, וזה מוכר לזה את תוצרת תאנתו, שבט זבולון מספק לכל ישראל תחילת וזכוכית, כמו שכתוב בגמרא, שבט אחר מספק דגים או דברים אחרים. זה, התורה לא מתנגד שתספק, שתמכור סחורה לחברך. אבל פועל מוכר את הזמן שלו לחברו, ואת הזמן התורה לא רוצה שתמכור. הזמן זה העבדות להשם. אמנם כשאדם מוכר סחורה הוא גם כן לא כל כך פנוי לעבוד את השם, ובכל זאת ברגע שרוצה מפסיק למכור ופותח את הגמרא ומעיין בספר. אבל אם מכרת את הזמן אסור לך לעיין בספר, אתה חייב לחרוש מבוקר עד ערב. אז מכרת את הזמן שלך, והזמן צריך להיות קודש להשם. לכן התורה מקפידה שפועל יוכל לחזור בו אפילו באמצע היום, שלא למכור את הזמן לקדוש ברוך הוא. בשר ודם, הזמן קנוי לקדוש ברוך הוא. במצרים, ביציאת מצרים, זה המעבר מעבדות של בשר ודם לעבדות של הקדוש ברוך הוא. זמן חירותנו, יצאנו מעבדות לחירות. מה ההבדל? היינו קודם, להבדיל, קודם היינו עבדים לבשר ודם, היום אנחנו עבדי השם. סוף סוף היינו עבדים ונשארנו עבדים, מה ההבדל? כמובן השאלה אסור לשאול אותה בצורה הזאת אולי, אבל העבדות לבשר ודם היא ביטול העצמיות. אנחנו לא באים להחליט מה אנחנו רוצים, פרעה באים להחליט אם לבנות היום את פתאום או לבנות היום את רעמסס. אתה לא ביטלת את העצמיות שלך, מה שאתה רוצה לא משמעותי, משמעותי מה שפרעה רוצה. אם זה לא פרעה, אם אתה מוכר את עצמך לעבד לבשר ודם, אולי קצת פחות אכזרי מפרעה, אבל בכל זאת ביטלת במידה מסוימת את העצמיות שלך. הרצון לא שלך, הרצון של בעל הבית, הוא קובע. לעומת העבדות של הקדוש ברוך הוא היא הבחירה האמיתית. זה מה שבעצם אתה רוצה. למה? כי הנשמה שלך מתחת כיסא הכבוד, כל שאיפתה להידבק בקדוש ברוך הוא, שאיפתה לחזור אל תחת כיסא הכבוד, אלא אתה לא בדיוק יודע איך. יצרה אומר לך תעשה כך, תעשה כך, אז יצרה מנסה לשעבד אותך. החירות האמיתית היא כשאתה עושה את התורה, כי אז אתה עושה את הרצון שלך, הרצון האמיתי של יהודי בכלל, בפרט, ואולי של גוי במידה מסוימת גם כן, אבל של יהודי ודאי, שהנשמה תחזור אל תחת כיסא הכבוד, להידבק בקדוש ברוך הוא. אז ממילא החירות האמיתית היא כשאני שומע בקול השם. הוא מראה לי מה אני רוצה. יצרור מראה לך מה הוא רוצה, מנסה לשכנע אותך שאתה רוצה את זה, אבל באמת זה לא אתה רוצה, זה הוא רוצה. מה שיצרתו אומר לך זה מה אתה רוצה, מה הפנימיות שלך רוצה, גם כשבחיצוניות אתה לא מרגיש את זה כל כך. רבי יהודה הלוי ניסח את הדברים, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. כי כשאני עבד השם, זו החירות האמיתית, זה מה שאני רוצה, כי הנשמה שלי היא חלק אלוקה ממעל. אז מה שהשם רוצה זה מה שאני רוצה, אלא שאני עבד ליצור. אז כשאני מצליח להתגבר על היצר ועושה מה שהשם רוצה, אני עושה בעצם מה שאני רוצה, זה החירות האמיתית, הדבקות בקדוש ברוך הוא. הרמב״ם הרי מסביר שלמה מועיל בגט לפעמים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כי בן אדם רוצה בעצם להיות, השאלה אם דיבר על כל בני אדם, זה שאלה לבתי דין רבניים לעסוק בהם, לא נכנס לשאלה הזאת, אבל הוא אומר שהאדם רוצה בעצם לחיות על פי התורה, אלא יצא הרע כופה אותו שירצה דווקא את האישה הזאת שאסורה לו על פי התורה. אז כשאנחנו כופים אותו למה רוצה אני, זה הרצון האמיתי שלו, זה לא שקר שהוא אומר רוצה אני, הוא לא רק רוצה מפני שכואב לו המכות שבית דין נותנים, אלא המכות רק משחררות אותו מהשיבוד של יצא הרע ונותנות לו לומר שהוא רוצה משהו באמת טוב. אז לכן מועיל, כי אם זה היה רמאות אז לא היה מועיל לגט, גט צריך להיות מרצון, אבל הרמב"ם מסביר שזה הרצון האמיתי, הרוצה אני זה הרצון האמיתי שלו, המכות רק סילקו את המשעבד. אז כולנו עבדי מלך מלכי המלכים, אסור להיות עבדים לעבדים. בכל זאת אדם צריך לראות את עצמו כעבד להוריו, לרבותיו, לתלמידי חכמים, איך זה הרי אסור להיות עבדים לעבדים, אפילו יש מהרבנים שהיו חותמים עבד לעבדי השם, כל הקהל, הם עבד לכל הקהל, איך זה הרי אסור להיות עבדים לעבדים. אז זה נכון, כשאני משאבד את עצמי לפלוני בעד כסף או משהו אחר שהוא נותן לי, אז זה התורה לא רוצה, אתה עבד השם. אבל כשאני משאבד את עצמי לעם ישראל, אז זה להפך, זה מצד שזה רצון השם. זה חלק מעבדות לקדוש ברוך הוא לכבד את ההורים שלי. זה חלק מעבדות לקדוש ברוך הוא לכבד תלמידי חכמים, לכבד רבותיי, לכבד כל יהודי. וכשאני עושה את זה כחלק מעבדות להשם, זה לא סתירה, זה פרט. זה פרט מעבדות להשם, שאני גם עבד לבשר ודם, כמו שגם באהבה. התורה אומרת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מסביר החינוך שאסור לאהוב משהו אחר, רק את הקדוש ברוך הוא, אחרת זה לא בכל לבבך. אם אתה אוהב עוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה לא בכל לבבך. מצד שני הרי צריך לאהוב כל יהודי, צריך גם אהבת התורה, מותר גם אהבת ארץ ישראל. מה הפשעת הזה? זה סותר? זה לא סותר, זה חלק מאהבת השם. אם עושים את זה מאהבה נפרדת, אז זה באמת סותר, אז זה אסור. אבל אם עושים את זה כחלק מאהבת השם, מפני שהשם אוהב עמו ישראל ורוצה שאוהב כל יהודי, אז להפך, אז זה חלק מאהבת השם שאני אוהב כל יהודי, או שאני אוהב תלמידי חכמים, אוהב תורה. זה הכל צריך להיות כחלק מעבודת השם, לא כמקביל לעבודת השם, כמקביל זה פסול, אבל כחלק מעבודת השם זה קשר, זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. בלילה, בליל הפסח, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לא לומר פלפולי תורה, זה מצווה בכל השנה, אבל לא דווקא בליל הפסח, אלא פשוט לספר, להרגיש את גודל המעבר הזה מעבדות לחירות, לספר כמה מר היה במצרים, שזה לא היה בית הבראה, כמו שישראל עושים את זה אחר כך, ושבטנו על ציר הבשר, ואוכלנו לחם לסובע, כנראה מצרים היה מלון עם 5 כוכבים, וזה לא כך, זה היה מר במצרים. ישראל בלילה האחרון, לפני שיוצאים ממצרים, מצטווים לאכול קורבן פסח על מצות ומרורים. אנחנו אוכלים מרור כדי לזכור שהיה מר במצרים. אבל אותו הדור שהרגיש את הצליפות של הנוגס, שלקחו ממנו את הילדים לזרוק אותם ליאור והכל, למה הם היו צריכים לאכול מרור? הם לא ידעו שהיה מר במצרים? לא, כבר לא ידעו. עברה חצי שנה שהשיבוד כבר לא קיים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, אומרת הגמרא. אז מאז ראש השנה הם כבר לא עבדים במצרים, אז כבר שכחו, רק אוכלים לחם לסובע, ובאמת כבר זמן קצר כבר רוצים לחזור למצרים. אז צריך להזכיר ברגע האחרון כמה קשה את העבדות במצרים, שהיה מר במצרים, שלא תחשוב שאתה יוצא מבית הבראה, אתה יוצא מבית עבדים, לא מבית הבראה. כי בן אדם נוטה לשכוח. חכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים? מה עונים לו? אף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. איזה מין תשובה זאת? יש הרבה הלכות פסח, למה דווקא אין מפטירים לך הפסח אפיקומן? אז הפשוט הפשוט שתאמר לו כל הלכות הפסח עד המשנה האחרונה בפסחים, שזה אין מפטירים לך הפסח אפיקומן, זה הפשוט הפשוט. אבל אולי מותר לומר משהו אחר. למה אין מפטירים לך הפסח אפיקומן? אז כתוב שצריך לאכול את הפסח על הסובה, כי זה לא יפה, כל קורבן צריך לאכול על הסובה, שלא יצא משולחן המלך רעב. אבל אני לא יודע אם בקורבן אחר יש דין, אכלתי שלמים נגיד על הסובה, אבל עכשיו אני בכל זאת מרגיש תיאבון לעוד מנה גלידה. איפה כתוב שאסור? לא כתוב שאם אכלתי שלמים אסור לי לאכול גלידה אחר כך. וחוץ מזה בליל הפסח יש שני קורבנות, פסח וחגיגה, אז אם זה רק לצאת משולחן המלך שבע, אז הייתי יכול לאכול קודם את הפסח ואחר כך את החגיגה, וזה לא כך, צריך לאכול את הפסח דווקא על הסובה. אז הירושלמי אומר טעם כדי שלא לבוא לשבירת עצם. בפסח יש שלב מיוחד, עצם לא תשבור בו. כשאדם רעב, אז הוא יבוא לשבור עצם כדי למצוץ את מה שבפנים. כשאדם שבע, הוא לא להוט כל כך אחרי האוכל, אז לא יבוא לשבור עצם. אז זה טעם טוב על הפסח, אבל הרי אנחנו לא אוכלים פסח, אוכלים אפיקומן, ואותו דווקא שוברים. אז שם אין איסור של שבירה. אז למה צריך לאכול את האפיקומן על הסובה? אז כמדומני מותר לומר בעקבות מה שכתב מורי רבי הרב שלזינגר מייסד כל תורה זכרונו לברכה, התורה אומרת לא תאכל עליו חמץ, שבעת אם תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וכפי שהאגדה דורשת ימי חייך ימים, כל ימי חייך הלילות. זאת אומרת שהתורה אומרת שמכוח האכילה שאתה אוכל בלילה הזה, תזכור את יום צאתך כל ימי חייך. אז לכן חזל רצו שישאר טעם של המצה בפה. אי אפשר לומר ליהודי כל השנה לא לאכול, כי בסוף אדם לא יכול לעמוד בזה. אבל לפחות עד סוף הסדר לא לאכול שום דבר, כלומר עד סוף ליל הסדר לא לאכול דבר אחרי המצות, שישאר טעם המצה בפה. שלרמוז שהטעם הזה צריך לבוא אותך כל ימי חייך. אז אני צריך טעם מצה בפה, אבל מה יש אם אוכל גם גלידה אחרי זה? מפני שטעם אחרון משכח את הראשון, אם יישאר לך טעם של גלידה בפה, לא יישאר לך טעם של מצה בפה. אז זו התשובה לחכם. אתה ישבת כל הלילה, סיפרת ביציאת מצרים, אבל מחר תשמע בחדשות שהנשיא בוש אמר כך, וערפאת אמר זה, ושרון אמר שני דברים סותרים זה כרגיל, ועוד כל מיני דברים, אז אתה תחשוב שיש כוחות אחרים שפועלים בעולם, אז אתה צריך לזכור שאין כוחות אחרים שפועלים בעולם, שהטעם של יציאת מצרים ילווה אותך, שהשם אחד ושמו אחד, ואין הנהגה אחרת בעולם, רק הנהגתו יתברך. פועלת בעולם. אז לכן אתה צריך כל ימי חייך, שהטעם האחרון לא ישגר את השם, אתה צריך כל הימים פעם ללבוש ציצית ופעם ללבוש תפילין ופה שבת ופה יום טוב, הכל מפני שצריך כל העדות והחוקים והמשפטים כדי שהטעם של יציאת מצרים ילווה אותך כל השנה כולה, לזכור שרק הנהגתו יתברך פועלת בעולם, שתהיה בן חורין מכל העולם הזה, תהיה עבד השם וכל הנותן עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועוד דרך ארץ, אם תרגיש את השיבוד להשם לא תהיה משובד לבשר ודם, עבדי הזמן עבדי עבדים הם עבד השם הוא לבד חופשי, שתהיה לך החירות הזאת. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כאן אפשר לפרש בשתי צורות, או שאם הוא מרבה לספר אז מגיע לו בזה שבח, אנחנו משבחים אותו, אגדה משבחת אותו, הוא עשה דבר טוב, הוא מרבה להדגיש את ישועת השם, את גודל השיבוד שהיה במצרים וגודל הניסים וגם את המצוות של פסח מצה ומרור, להסביר בעבור מה השם עשה לי שפסח זה, אם תשאל ילד מה זה פסח, כל ילד יודע מה זה פסח, זה חופש מבית ספר, אז לדעת שזה לא חופש מבית ספר, לא רק חופש מבית ספר, אלא שזה שה תמים זכר בן שנה שצריך להקריב אותו ולאכול אותו וכן מצה מרור, להסביר את הדינים של מצה ומרור, אז זה חלק מסיפור יציאת מצרים. הרי הפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זאת אומרת, שלושה חלקים בפסוק. בצאתי ממצרים, אז להסביר מה זה מצרים. זה ארץ שזורקים את הילדים ליאור ומשעבדים וכל זה. עשה השם לי, זה הטובות שהשם עשה, עשר מכות וכל מה שעשה, הוציא אותנו משם ברכוש גדול. ובעבור זה, בעבור המצוות האלה, כדי שאקיים מצוות פסח, מצה ומרור, זה שלושת חלקי הפסוק. שלושת הדברים שצריך לספר, כל שלא אמר פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, פסח, מצה ומרור מונחים לפניך. אז מי שמרבה לספר, אז הוא משובח, הוא קיים את המצווה באופן מהודר. אבל יש גם פירוש אחר, שכל המרבה לספר ביציאת מצרים, זה מוכיח שהוא משובח, לא שבגלל זה הוא משובח, זה מוכיח שהוא משובח. הפסוק אומר, מצרף לכסף וחור לזהב ואיש לפי מעללו. אז אחד הפירושים על הפסוק הוא, שאת הכסף בוחנים במצרף, עד כמה שהוא כסף ועד כמה שהוא שיגים, בוחנים במצרף. ואת הזהב בוחנים בקור, כמה זהב יש וכמה פסולת יש. ואת האיש במה בוחנים? במה שהוא מהלל. אם הוא מהלל גדולי תורה, סימן שהוא איש שקשור לתורה, שאכפת לו על תורה, ויראת שמיים. אם הוא איש שמהלל שחקני כדורגל, אז כנראה שלא ראש עברו בו מונח בתורה. הערכים הגדולים שלו זה כמה שערים יובקעו. לא במאה שערים, אלא בשערים אחרים. איש לפי מעללו, לפי מה שהוא מעלה, לפי זה אתה יודע מה הוא. אז מי שמעלה את השם בליל הפסח הרבה על, על, על החסד הגדול שעשה לנו, על הניסים הגדולים, להכיר את יד השם הגדולה, שמים הם לא מים, הם מים יכולים להיות דם למצרי ומים ליהודי. מכיכר הלחם של המצרי קופצת פתאום צפרדיה החוצה וכן שאר המכות. מי שיודע להלל את השם, סימן שהוא משובח. לא שהוא משובח בגלל שהוא מהלל, אלא זה ראיה שהוא משובח. שני הפירושים אמת. התורה אומרת, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. מה הקשר בין שלוש חלקי הפסוק? והיה לאות על ידך, תלבש תפילין על יד ועל הראש, למען תהיה תורת השם בפיך, איך זה מביא ללימוד תורה? כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. איך זה מתקשר? אולי מותר להסביר כך. אני רוצה שאתה תלמד תורה, שתהיה תורת השם בפיך. ואדם יכול לשאול את עצמו, למה כדאי להשקיע בלימוד תורה? יותר חשוב ללמוד דברים שמועילים בעולם, פיזיקה, כימיה, עוד כל מיני מדעים כאלה שמועילים בעולם, זה יותר מועיל. אומר לו, כשברוך הוא תזכור מה היה במצרים, הפיזיקה לא עמדה למצרים, המים נהפכו לדם והאור נהפך לחושך והחול נהפך לכינים וכל השאר. אז ממילא תבין שאין עיקר לפיזיקה, העיקר זה רצון השם. אתה רוצה לדעת מה רצון השם? אתה צריך ללמוד תורה? אז מילא זכירת יציאת מצרים צריכה להביא אותך ללימוד התורה, לדעת שהערך האמיתי בעולם זה לימוד התורה, וכל שאר הערכים הם מדומים, הכל רצון השם, הוא קובע בעולם. אם תדע את זה ותפעל לפי זה, אז אתה בן חורין, יצאת מעבדות לחירות.